שלום לכולם, רגע לפני תחילת השיעור, רק נזכיר בקצרה, הסיום הוא השבוע, יום חמישי, סינמה סיטי ירושלים באולם 11, התכנסות ב7:30, כיבוד קל, ב8 מתחילים, בערך עד 10. מאוד נשמח לראות אתכם, אני חושב שיהיה מאוד מיוחד, וגם ייצור תחושת קהילה. תנו לעצמכם לחגוג הצלחות, סיום מסכת ראשונה בדף היומי, זו הצלחה מאוד חשובה, ניפגש שם, בואו נתחיל את השיעור. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמיך א' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השישית בעמוד א' ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מרת שרה טייבה בת פייגה רחל ודוד שלמה ברלוביץ, זיכרונה לברכה. אתמול הזכרנו את הלימוד של המשנה מהפסוק בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. למדנו מכאן בשני דרכים על זה שצריך לקבל גם את הדברים הרעים בשמחה, כמו את הדברים הטובים. היום, כיוון שהמשנה כבר הביאה את הפסוק הזה, נעסוק בעוד שלושה דברים מהפסוק. בחלק הראשון של השיעור נעסוק במילים בכל לבביך, שהמשנה אומרת שזה בשני יצריך, יצר טוב ויצרה. בחלק השני של השיעור זה יהיה מאוד קצר, נעסוק בכל נפשך ובכל מאודיך וביחס ביניהם. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, בכל לבביך, שכאמור המשנה אמרה שזה בשני יצריך, כלומר תעבוד את השם גם ביצר הטוב, וגם ביצר הרע, כלומר גם בדברים הגשמיים, כשאתה אוכל, יושן, תעשה את זה לשם שמיים. זה מה שכתוב במשנה לפי חלק מהמפרשים, ועכשיו הגמרא מרחיבה לגבי היצרים, ונחלק את הדיונים לארבע סוגיות. הסוגיה הראשונה זה מה לומדים מהכפלות של היוד בפסוק וייצר השם אלוקים את האדם ממין האדמה, כתוב שם שני יודים במילה וייצר. הגמרא מביאה לזה שלושה הסברים, שהראשון קשור לנושא שלנו של שני יצרים. ההסבר הראשון אומר רב נחמן בר רב חיסטה שיש שני יהודים בשביל לציין את היצר הטוב ואת היצר הרע. הבעיה עם ההסבר הזה זה שהרי גם לבעלי חיים לכאורה יש יצר רע, כי הרי גם הם תוקפים סתם לפעמים, אז למה אצלם אין שני יהודים? לכן הגמרא מביאה עוד שני הסברים. ההסבר השני זה של רבי שמעון בן פזי, שהכפילות של היהודים באה לסמל את הבעייתיות שיש לכל אדם, שמצד אחד אוי לו מיוצרו, כלומר שהשם מצווה עליו להישמר מיצר רע, ומצד שני אוי לו מיצרו שהיצר רע ממשיך להטריד, ואדם נמצא כל הזמן באיזשהו מתח פנימי. ההסבר השלישי זה של רבי ירמיה בר אבא, שהוא אומר שהכפילות של היהוד באה לסמל שאדם נברא דו פרצופין, כלומר שבהתחלה זכר והנקבה נבראו באותו גוף, כשבצד אחד היה פנים של זכר ובצד השני פנים של נקבה, כמו שכתוב, אחור וקדם צרטני. עד כאן הסוגיה הראשונה, למה יש שני יהודים בוייצר. עכשיו בסוגיה השנייה נרחיב לגבי מה שהרגע אמרנו שאדם נברא דו פרצופין, ונראה שזה בעצם מחלוקת. אז אומרת הגמרא בסוגיה השנייה שיש מחלוקת בין רב לשמואל איך נבראו הזכר והנקבה בהתחלה לפני שהשם הפריד ביניהם. כתוב בתורה שהשם ברא את חווה מצלע של אדם, השאלה היא מה זה אותו צלע. אז הסבר אחד, כמו שרגע ראינו, זה שצלע זה צד, כלומר היה צד נקבה וצד זכר, אדם נברא דו פרצופין, והשם הפריד בין הצדדים והשלים את מה שחסר, וכך נוצרו אדם וחווה. זה הסבר אחד. הסבר שני זה שבהתחלה היה רק זכר, אלא שהיה לו זנב, והשם לקח את הזנב הזה ומזה יצר את חווה, והזנב זה הצלע. אלה שני הסברים, עוד פעם או שהיו דו פרצופין או שהיה זנב, ועכשיו נראה חמישה פסוקים ונראה איך שני הסברים מסתדרים. בארבעת הפסוקים הראשונים ההסבר של דו הפרצופין יסתדר יותר, ונתרץ גם את ההסבר השני. בפסוק האחרון שנראה דווקא ההסבר של הזנב יסתדר יותר, אבל נתרץ גם את ההסבר של הפרצוף. את שני הפסוקים הראשונים בעצם כבר ראינו, הפסוק הראשון זה אחור וקדם צרטני, שכאמור זה מסתדר מצוין להסבר של דו הפרצופין. להסבר של הזנב נצטרך להסביר בצורה אחרת, וזה כמו הסבר של רב עמי, שאחור וקדם צרטני זה שהאדם הראשון היה אחרון בבריאה, כי הוא נוצר ביום השישי, אבל הוא היה ראשון לפורנות בדור המבול, כי קודם הוא נהרג ורק אז כל שאר היצורים. הפסוק השני זה וייצר, למה יש שני יהודים? אז כאמור, לפי הסבר של דו הפרצופין זה מובן. לפי הסבר של זנב, גם כאן אנחנו בעצם כבר מסודרים, כי ראינו עוד דרשות, וזה הדרשה של רבי שמעון בן פזי, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. הפסוק השלישי זה זכר ונקבה ברעם, שבהתחלה כבר השם ברא גם זכר וגם נקבה ביחד, זה מסתדר לדו הפרצופי. להסבר של הזנב צריך לומר שעלה במחשבה לברות שניים, אבל בסוף בפועל השם ברא אחד, ורק אחר כך יצר את הנקבה מתוך אותו אחד. והפסוק הרביעי זה ויסגור בשר תחתנה. להסבר של הדו פרצופין זה מאוד מובן, כי השם היה צריך להשלים את הגוף גם של הזכר גם של הנקבה. להסבר של הזנב זה קצת פחות מובן, כי אין כל כך בשר לסגור תחתנה, אלא צריך לומר שהכוונה היא שהוא סגר את הבשר איפה שהיה מקום החתך של הזנב אצל הזכר. עד כאן ארבעת הפסוקים שמסתדרים יותר לדו הפרצופין, אבל תרצנו גם לזנב. עכשיו, פסוק חמישי, שזה דווקא הפוך, כתוב, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, אז לפי הסבר של הזנב זה מאוד מובן, צריך להפוך את כל הזנב לגוף האישה. אבל לפי הסבר של הדו פרצופין, אין כאן מה לבנות, הרי בעצם כבר יש איש ויש אישה, רק צריך לסגור את הבשר תחתנה, אז מה זה ויבן? אז הגמרא מביאה שני הסברים, הסבר אחד זה שלפני שהשם הביא את חווה לאדם, הוא כלה לה את השיער, שהיא תהיה יפה בעיניו, וכליית השיער נחשבת בנייה. הסבר שני שזה מתאר את צורת הגוף של האישה, שהשם בנה את האישה כמו שבונים בניין של אוצר, ששמים בו פירות, בצורה שהחלק התחתון רחב מהחלק העליון, בשביל שהפירות לא יכבידו על הדפנות, אותו דבר בגוף האישה, החלק התחתון רחב יותר בשביל לקבל את התינוק בפנים שהוא לא יכביד על הדפנות. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי איך נבראו בהתחלה אדם וחווה, האם דו פרצופין או שרק זכר עם זנב. הסוגיה השלישית ממשיכה את הסוגיה השנייה והיא גם חוזרת קצת לנושא של היצר, והיא דנה לפי הסוגיה שהם היו בהתחלה דו פרצופין, אומר רב נחמן שוודאי שהזכר הלך ראשון והאישה הלכה אחורנית מאחוריו. למה? כי אסור לאיש ללכת אחרי אישה ואפילו אשתו, זה מה שאומר רב נחמן, ועכשיו לגבי זה נראה ארבעה דברים. דבר ראשון, נביא לזה ברייתא שבאמת אומרת את זה. כתוב, לא יהלך אדם אחרי אישה ואפילו אחרי אשתו. אם זה בנהר והוא הולך אחריה, כך שהיא קצת מרימה את הבגד בשביל לא להתרטב, אז גם אין לו חלק לעולם הבא. ואגב זה, הגמרא מביאה עוד ברייתא שקשורה לזה שאדם שמעביר כסף לאישה בשביל להסתכל בה לא ינקה מדינה של גיהנום. זה היה הדבר הראשון, הברייתא. הדבר השני, אומר רב נחמן, מנוח, אבא של שמשון, היה עם הארץ, כי הרי כתוב, וילך מנוח אחרי אשתו, והוא לא ידע שהאיש לא אמור ללכת אחרי אשתו. זה מה שאומר רב נחמן, אבל דוחה את זה רב נחמן בר יצחק מאלקנה ואלישה שגם עליהם כתוב שמלכו אחרי נשים, וודאי שהם לא היו המארצים, אלא הכוונה היא שמלכו אחרי עצתן, אז אותו דבר מנוח הלך אחרי עצת אשתו ולא שהוא הלך פיזית אחרי אשתו. זה היה הדבר השני, הדבר השלישי זה שרב אשי מביא ראיה לדין הזה מרבקה שכתוב ותלכנה אחרי האיש, כלומר אחרי אליעזר ולא לפניו, ודבר רביעי, רבי יוחנן מדגיש את החומרה של האיסור ללכת אחרי אישה, והוא אומר שהוא מעדיף ללכת אחרי אריה מאחרי אישה. אגב, הוא גם מביא עוד שני דברים שהם עוד יותר חמורים, שעוד יותר חמור זה ללכת אחרי עובד עבודה זרה, ועוד יותר חמור זה ללכת מאחורי בית כנסת כשהציבור מתפללים, כי בזה הוא מראה שהוא לא רוצה להתפלל איתם. עכשיו בסוגריים, מתי בכל זאת כן אפשר ללכת מאחורי בית כנסת? אם מישהו רואה אותו, לא חושב שהוא לא רוצה להתפלל, אלא שיש לו סיבה שהוא לא נכנס. וזה למשל אם הוא מחזיק איזשהו מסע ביד, זה מראה שהוא עסוק, או שיש פתח נוסף, יחשבו שהוא הולך לשם, או שהוא רוכב על חמור, ואם יחשבו שאין לו איפה לשים את החמור, או שיש לו תפילין, כך שוודאי שהוא לא רוצה סתם לא להתפלל. בדף ח' אגב ראינו עוד שני הסברים, וזה אם הוא רץ, וזה מראה שהוא כרגע ממהר לאנשהו, או שיש בית כנסת נוסף, יחשבו שהוא הולך לשם. בכל המקרים האלו אין בעיה ללכת מאחורי בית כנסת. עד כאן הסוגיה השלישית לגבי הליכה אחרי אישה או אחרי אשתו, ועכשיו ארבע שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו חוזרים עוד פעם לנושא של יצר הרע ונראה לגבי איזה שלושה דברים. דבר ראשון, למה דומה יצר הרע? רב אומר שהוא דומה לזבוב שמבאיש את השמן, גורם לו להסריח. שמן כאן זה משל השם הטוב של האדם. שמואל אומר שזה דומה לחיטה, בכל מקרה הזבוב או החיטה נמצאים ליד הלב, ואפילו שזה דבר כזה קטן זה מה שהורס את האדם. זה היה דבר ראשון. דבר שני, הברייתא רואה את היצר רע ככליה, כלומר היא אומרת ששתי הכליות הן יועצות, אחת לטובה והיא נמצאת מימין, ואחת לרעה והיא נמצאת משמאל. אגב, זה הגמרא מביאה ברייתא בשורה האחרונה בעמוד א', שגם כן מתארת את התפקידים של הכליות כיועצות, וגם איברים נוספים, כמו שהלב מבין, הלשון מחתך, הפה גומר וכו'. זה היה הדבר השני לגבי היצר, והדבר השלישי, אומר רבי יוסי הגלילי בשורה השישית בעמוד ב', הוא מביא פסוקים לזה שלצדיקים רק היצר הטוב משפיע עליהם, אצל הרשעים רק היצר הרע ואין להם יצר טוב כביכול, ואצל הבינוניים שני משפיעים עליהם ואדם צריך להתגבר על היצר הרע וללכת אחרי היצר הטוב. רב אומר על עצמו שאנחנו מהבינוניים האלה, אביי אומר לו אם אתה בינוני אז מי צדיק, אתה לא נותן תקווה לאף אחד אחר כי הרי אתה ודאי צדיק, אומר רב לא, אני יודע את נפשי ואני יודע שאני בינוני. אגב זה, הגמרא מביאה עוד מאמרה של רבא לגבי רשעים וצדיקים, והוא אומר שהשיא של העולם הזה, כלומר התענוגות הגדולות, הם נבראו רק לרשעים, כי הרשעים ודאי יש להם גם איזה משהו טוב, אז הם מקבלים את השכר שלהם בעולם הזה בשביל לא לקבל בעולם הבא, ומצד שני גם הפוך, השיא של העולם הבא נברא רק לצדיקים, כי רק הם זוכים לזה. עד כאן הסוגיה הרביעית בחלק הראשון של השיעור, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ראינו בחלק הזה ארבע סוגיות, בסוגיה הראשונה דיברנו על הכפילות של היוד, בסוגיה השנייה על אדם וחווה, איך הם נבראו, בסוגיה השלישית על זה שאיש לא ילך אחרי אישה, ובסוגיה הרביעית ראינו עוד שלושה דברים לגבי היצר הרע והיצר הטוב. עכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השני, וזה מה שהמשנה אמרה בכל נפשך ובכל מאודיך, שצריך לעבוד את השם בכל נפשך, כלומר אפילו שהוא נוטל את נפשך, ובכל מעודיך, כלומר אפילו בכל ממונך. עכשיו כאן בגמרא רבי אליעזר מסביר למה צריך להזכיר את שני הדברים, כי יש אנשים שגופם חביב אליהם יותר, ויש אנשים שממונם חביב אליהם יותר, אז לשניהם צריך לומר שצריך לעבוד את השם בכל מה שחביב עליך בגוף ובממון. עכשיו מרבי אליעזר עצמו זה נשמע שגופו חביב, זה נשמע שצריך לעבוד את השם אפילו שיבואו על האדם ייסורים, אבל רבי עקיבא מדגיש זה לא רק ייסורים, אלא בכל נפשך זה אפילו הוא נוטל את נפשך, כלומר ממש מסירות נפש. ואגב זה הגמרא מסיימת בסיפור ארוך ומפורסם על הריגת רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה למרות הגזרה של הרומאים, וכשפפוס פגש אותו הוא שאל אותו, אתה לא מפחד מהמלכות? למה אתה עושה את זה? אז רבי עקיבא הסביר לו, זה כמו שתוציא דגים מהמים בשביל שהם לא יתפסו על ידי המצודות, הרי בחוץ למים יפחדו הרבה יותר כי אין להם את האוויר, אז גם לנו האוויר זה התורה. ועברו כמה ימים ובאמת תפסו את רבי עקיבא ושמו אותו בבית האסורים, וגם תפסו את פפוס, לא כתוב כאן על מה, במפרשים יש כל מיני הסברים שזה גם כן קשור לאותו סיפור. בכל אופן פפוס אומר לו, אשריך שנתפסת על דברי תורה ואני נתפסתי על דברים בטלים. בסוגריים נעיר שיש כאלה שאומרים שזה פפוס מילוליאנוס ופפוס שהם הרוגי מלכות שאמורים עליהם שבעולם הבא אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתן. בכל אופן, כשהוציאו את רבי עקיבא להריגה, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והיה זמן קריאת שמע, והוא קרא קריאת שמע וקיבל עליו עול מלכות שמיים, ותלמידיו אמרו עד כאן, והוא אמר, עד רבה, אני כל החיים מצטער על זה שלא זכיתי לקיים את בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אז עכשיו זה בא לידי ואני לא אקיים את זה? והוא היה מעריך באחד ויצתה נשמתו, ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד, ומלכי השרת אמרו, זו תורה וזו שכרה, ואמר להם השם, כן, חלקם בחיים יש להם את החיים בעולם הבא, ועוד פעם יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. בזה הגענו ל-12 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מה שכתוב במשנה שבכל לבבך זה בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. לגבי זה ראינו 4 סוגיות, בסוגיה הראשונה הבאנו 3 הסברים לכפילות של היוד במילה וייצר השם אלוקים את האדם, או שזה יצר טוב ויצרה, או שזה אוי לי מיוצרי ואוי לי מייצרי, או שזה שאדם נברא דו פרצופין, זה הוביל אותנו לסוגיה השנייה, שם ראינו שיש 2 שיטות, או שאדם נברא דו פרצופין, חווה ואשתו, או שבהתחלה נברא רק זכר והיה זנב ואת הזנב הפכו לחווה. הבאנו 4 פסוקים שמסתדרים יותר עם ההסבר הראשון, אחור וקדם צרתני, וייצר זכר ונקבה אברהם, וויסגור בשר תחתנה. והבאנו פסוק אחד שמסתדר יותר לשיטה של הזנב, וזה ויבן. בכל אופן את כל הפסוקים הסברנו גם לפי השיטה השנייה. אחר כך בסוגיה השלישית אמרנו שאם הם היו דו פרצופין, אז הזכר הלך אחרי אשתו. ראינו את זה בברייתא, ראינו שרב נחמן אמר שמנוח היה מארץ כי הוא לא עשה את זה, אבל רב נחמן בר יצחק דחה את זה. רבשי הביא ראיה לדין מרבקה ותלכנה אחרי האיש, וראינו שיותר גרוע ללכת אחרי אריה מאחרי אריה מאחרי אישה, אבל יותר גרוע מזה זה ללכת אחרי אקום או אחרי בית כנסת כשהציבור מתפללין, אלא אם כן יש לך אחד מהיתירים. ובסוגיה הרביעית חזרנו שוב ליצר הרע וראינו שהוא דומה לזבוב או לחיטה, או שהוא אחת משתי הכליות היועצות, ורבי יוסי הגלילי אמר שלצדיקים יש רק יצר הטוב שמשפיע עליהם, ואצל הרשעים רק היצר הרע, ואצל הבינוניים שניהם, ורב אמר שהוא מהבינוניים. אחר כך בחלק השני דיברנו על בכל נפשך ובכל מעודיך, שיש אנשים שגופם חביב עליהם, ויש אנשים שממונם חביב עליהם. רבי עקיבא הדגיש שגופם זה אפילו נוטל את נפשך, וסיימנו בסיפור המפורסם על רבי עקיבא שזכה לקיים את זה אפילו נוטל את נפשך, ויצתה נשמתו באחד, ויצתה בת קול שאמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא, כל טוב.